ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
יש פה גם היום, כמו שהיה בסיפור, היום הסיפורים היו בהקשר קצת שונה ממה שאנחנו עשינו כל הזמן, כי עד עכשיו השתמשנו בסיפור כפרשנות, נכון? והשווינו את זה לדברים הרגילים יותר. היום גם במדרש שלנו יש משהו טיפה שונה. תראו, אנחנו בדרך כלל יוצאים מתוך נקודת מוצא כזאת שיש קושי בפסוק, ואת הקושי הזה בא המדרש לתרץ, נכון? זו השיטה שלנו בלימוד מדרש, ואנחנו מוכיחים שזאת הייתה התפיסה של השפת אמת. הפעם אנחנו לא עוסקים בשאלה של איזו מילה בעייתית או שאלה של פרשנות כזאת או אחרת בפסוק, אלא אנחנו עוסקים, והייתי אומר ככה, בבעיה אחרת שהייתי קורא לה בעיית התחושת, התחושה הטכנית של יובש מסוים.
זה חזרה על הכל.
אני לא מדבר אפילו על החזרות. ואתה לומד פרשת שבוע, פקוד, כל הזמן זה טכני, טכני, עשו את זה ועשו את זה, נכון?
אין גם רשי, בקושי רשי.
איך?
בקושי יש רשי על הפרשה.
נכון. אני זוכר, שהיה מבחן בפרשת שבוע, כשהגענו ביקל פקוד, זה היה חיים קלים. ואז כאילו, אחרי מסיימים את הכל, יש פה תיאור, בוא נקרא כמה פסוקים. ותכף כל עבודת משכן אוהל מועד, ויעשו בני ישראל ככל אשר ציווה השם, משה כן עשו, ויביאו את המשכן אל משה, תראו את כל הפירוט. עוד פעם, את האוהל, נשב, רחב, מכסה האורות, את ארון העדות, את השולחן, את המנורה הטהורה, וכו' וכו', נדלג. ואז בסוף בסוף, פסוק מ"ב, וכל אשר ציווה השם את משה, כן עשו בני ישראל את כל העבודה. ויהו משה את כל המלאכה, והנה עשו אותה כאשר ציווה השם, ויברך אותם משה. שוב, אני אומר עוד פעם, אי אפשר להימלט מהתחושה של איזה פרטים יבשים. שאלה, איזה השראה אתה מקבל מפרשה כזאת? נגיד, יש עוד חרות, יש בהם סיפור, יש בהם איזה פרשה עצמה, ככה, יש בהם משהו יותר מעתק, אבל זאת, אני חושב שזאת הייתה הבעיה של המדרש פה. עכשיו תראו איך שהמדרש פתר את הבעיה הזאת. אני רק מקדים ואומר, זה מה שלמדתי שוב ממורי ורבי, אתם תבואו במוצאי שבת כל ה... הרב הדרי, פשוט פרש יפה את המדרשים האלה. נקודת המוצא שהוא תמיד הדגיש אותה ומדגיש אותה, שהמדרש מביא פה פסוקים משיר השירים ומתהילים, שהמדרש רואה אותם כפסוקים שמתייחסים לחגיגת המשכן, לסיום המשכן. כן? ומתי הוקם המשכן? א' ניסן, כן. יום מיוחד במינו, שראו פה עשרה דברים קרו, לא זוכר בדיוק, אבל יום של שמחה. ומדרש, הרב דרי כינה את זה המדרש המקראי. כבר בתנ"ך עצמו יש איזה סוג של מדרש לתורה. כמו בדוגמה הבאה. מה שמתואר בפרשה בצורה יבשה, מתואר לפי הדרשן שיר השירים בצורה הרבה יותר מחיה, הרבה יותר עם חיות. הדר כדאי את זה. בפרשה זה תיאורים יבשים, פרוזה. בשיר השירים זה שירה. הופכים את הסיפור של המשכן, של היום המיוחד הזה שבאו וגמרו את זה, ופשוט נותנים לזה, נותנים לזה איזה, מכניס קצת צבע לפרשה. יש משהו חיוור, משהו אנמי. רב דרי כינה את זה פעם משפט אחד, הוא אומר, התורה כותבת את המילים, אתה תשלים את התווים. תכניס קצת חיות.
מה הצבע בפרשה?
אין צבע בפרשה.
המדרשות, המדרשים.
זה התפקיד של המדרש פה. זה כנראה נקודת המוצא שלנו, שהקושי הוא, זה לא קושי לשוני דקדוקי כזה או אחר בפסוק כזה או אחר, אלא בכלליות, איך מכניסים חיות לתוך פרשה כזאת. אז תראו, למשל, אנחנו לא נקרא את כל המדרשים, רק א' והמדרש ה' בעמוד הבא. ויביאו את המשכן אל משה. רבי תנחום אבא רבא פתח לרקמות טובה למלך בתולות אחריה ראותיה המבואות לה. מהו לרקמות? זה המשכן שהוא מצויר כמו שכתוב הרוקם בתחלת. חז"ל הבינו שהפסוק הזה בתהילים מתייחס למשכן. לרקמות, יש פה איזה תיאור של שיירה שהולכת, שיירה של בתולות שמגיעה אל המלך ועם רקמות. אז הדרשן אמר זה פירוש למשכן. למה? כי לרקמות זה רוקם בתחלת ובהרדמה שהוא מצויר. מהו טובה למלך? זה משה שנקרא מלך, כמו שכתוב ההיא בשורון מלך והתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל. תובל שהביאו לו את המשכן. בתולות אחרי הריאותיה היו לישראל שנקראו בתולות, כמו שכתוב גן נעול אחותי קלה, גן נעול מעיין חתום ריאותיה, ריאותיה שיהיו ריאה של הקדוש ברוך הוא, שנאמר למען החי וראי הדברן השלום בך, מובאות לך שביום שנגמר המשכן הביאו אותו, לכך נאמר ויביאו את המשכן אל משה. נו, אז תגידו אתם, מה הכניס פה המדרש? או בעצם דוד המלך בספר תהילים, הוא הכניס פה תיאור שנותן לנו איזו אסוציאציה, אני חושב של משהו כמו חתונה שהכלה מובלת אל החתן או משהו כזה, והשושבינות שלה מלוות אותה, נכון? עכשיו אנחנו יודעים שהתיאור הזה הוא תיאור הרבה יותר חווייתי, נכון? הרבה יותר יש רגש בתיאור הזה. בקיצור, לקחת את מה שכתוב בתורה במדרגה של התורה. התורה לא מתייחסת למימד הזה הרגשי, התורה מתארת לך תיאור יבש. אבל בא דוד המלך ואחרי זה נראה שלמה המלך בשיר השירים ואומרים מה שנראה לך כלפי חוץ כתור יבש זה דבר עם הרבה רגש, עם הרבה עומק, רק אנחנו נפתח לך את העיניים.
אבל כל מילה בתורה מדוקדקת, מה הטעם לחזור על כל הדברים האלה?
זה שאלה אחרת שאנחנו לא נתייחס אליה.
איזה חידוש יש, איזה מה?
תסתכל אצל נחמה ליבוביץ', נדמה לי שידע נבא שאלה הזאת, אתה יודע, יונים בספר שמות.
כן.
נדמה לי שהיא מתייחסת לשאלות האלה.
יש אותו בישיבה לספר הזה?
יש פה ספרייה. צריך להיות. אין לכם איזה בבית? ספר חובה גם.
וספרדים הרב.
מה זה קשור?
אין לנו ספרים כאלה.
אין יותר סיפורים הספרדים.
קיצור. שלך נחמה נעימה ושתכם בבית?
פעולות שיש.
קיצור. עכשיו. זה רק הקדמה. אני רוצה ללמוד יחד אתכם את עמוד ב' פסקה ה'. דבר אחר, כל אורך הפסקאות הללו המדרש מנסה בכל מיני צורות להלביש איזה משהו לתוך השלד הזה, לתוך העצמות היבשות, כן? להכניס את את התוכן לפנים. במקום אחד ראינו קודם, עכשיו תראו את התיאור הבא. להביא את המשכן, הדאו דכתיב צנה וראינה בנות ציון במלך שלמה בהתרה שיתרה לו אמו ביום חתונתו ביום שמחת ליבו. ומתי נאמר הפסוק הזה? אחרי זה פסוק על שלמה המלך, נכון? זה לא, 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 ממש לא. הפסוק הזה נאמר ביום שעמד המשכן, שהייתה שמחה גדולה בישראל, שהקדוש ברוך הוא שורה אצלה. עכשיו אני רוצה, מישהו מכם יכול למצוא לי את המילה שמחה בפרשת ויקל פקודי? או תרומה תצווה ויקל כתיסה? יש מילה כזאת? נעלם לחלוטין. מה היה שם? יש איזה תיאור של אווירה? יש איזה תיאור של תחושות? שום דבר, כמו שאמרנו. זה תיאור באופן מפתיע, וזה תיאור כמה שהמדרש, אני אומר, כשמלמדים מדרש כזה לפני ציבור, כן, אתה לא צריך להתפלפל יותר מדי. אתה אומר להם את הדבר הזה, תראו איזה דבר נפלא יש פה במדרש. המדרש מכניס פה תיאור משלים לתורה שהוא לא נמצא, כן? וזה מה שהדרשן הבין. הדרשן הבין ששיר השירים משלים לנו את התורה, הוא מכניס לנו את המימד העמוק הרגשי יותר. והנה לנו דוגמה לזה שהמדרש מספר לנו.
תדעו לכם, ברור שהם ישמחו, הרב, ברור שהם ישמחו,
ועיקר חסר מן הספר. מה זה? אין מקום לתיאור קצת מלבב יותר?
אבל זה ברור שישמחו, מה הם תרמו מלא כל כך הרבה כזה לזהב, ברור שהם לקראת מה שהם שמחים, אבל ברור שעורי בתורה, ברור שהם ישמחו. זה לא, זה חידוש כזה גדול.
אין בתורה פרשיות אחרות שיש שם תיאורים יותר רגשיים?
אחרי
התורה מסתירה לחלוטין את האלמנטים האלה של תחושות.
לא, אבל
אז למה פה אין מקום להכניס איזה תיאור? יש דבר אחד שאתה כותב, אתם הביאו את זה למשה. מה היה דרך אגב התפקיד של משה? היה צריך להקים את זה, נכון? כל אחד הביא את הפרטים, משה
הוא היה גזבר יותר.
לא, אבל בעניין הזה
בצלאל ואליה
הקים, כולם עשו, לא נשאר. מה נשאר למשה לעשות? חז"ל אומרים שהוא הקים, חז"ל אומרים שהוא הקים את זה בנס, כן, שהקרשים היו גבוהים וכולי, אבל לא ניכנס לזה. כל פנים כתוב שם ויברך אותם משה, זה מה שכתוב. והיא נועם, מה שהיא אומרת, בסדר, איפה? אתה יודע מה? בסדר, אתה צודק, זה פשיט. אבל שלמה המלך בשיר השירים הוסיף לנו את הדבר הזה, הוסיף לנו במחיר שדוברות ההתפתחות של התנ"ך. כן? הדרגה של התורה והדרגה של הכתובים. בדרגה של הכתובים יש תיאורים. כל שיר השירים. כמו שאני אתן לכם דוגמה. יציאת מצרים בתורה. כן? איך היא מתוארת בנביאים? כה אמר השם, זכרתי לך, חסד נעורייך, אהבת כלולותייך. זה תיאור של כלולות. לכתך אחריי במדבר, ואז אז איפה יש איזה זכר בתורה? מאיפה הוא לקח את זה? ישעיהו נכון, לא? עוד דוגמה, אתם מבינים?
לא, ירמיהו. ירמיהו פרק ב', אני חושב.
ירמיהו, אוקיי. בסדר. יש פה איך? אז אתם מבינים? מאיפה הוא יודע את זה, ירמיהו? מה זה תלונות הזה? מאיפה הוא המציא את זה?
גם אמר רב הדרי הוכיח מפרק בתהילים שבקריאת ים סוף הם סמכו ישראל. פרק עין זין,
נכון, הרבה דוגמאות הם מביאים מתהילים כמשלימות לעשר המקור.
כן, היה בדיוק
בפסח. מה זה הגדה של פסח? בתורה יש עשרת המכות, פתאום בהגדה מדברת על 500 מכות, זה גם מתהילים. בתוך הפרק הזה, הוא דיבר על זה בהקשר הזה, שיש שם פרק פ"ח, אני חושב, ובאמצע הפרק, אני שלח פעם אחרונה פה עין
חרא. עברה ודם את הרצרת מלאכי רעים.
אני לא מתחיל, אני, כל מה שהוא אומר...
לא, היום היה שיעור של הרב הדרי היום.
אל תתנצל.
לא, זה השיעור של הרב בקי ושיעורים של הרב הדרי, או...
זוכר.
בדיוק היום הוא לימד.
נכון, אז ישלח בעם אחרון הפועל, אברהם עזר, בוקר, מפה. זה גם דוגמה להרחבה. אבל בואו אנחנו מדברים על הרחבה בממד הרגשי. עכשיו בואו נסיים רק בדבר הזה, תראו. הפסוק הזה נאמר ביום שמונה שהייתה שמחה גדולה בישראל שהקדוש ברוך הוא שורץ למנות ציון ועניים המצוינים לי על ידי עובדי כוכבים. כן, ועניים המצוינים. מה הציון הזה נראה באצבע? כך ישראל נראים באצבע. מנות ציון המצוינים. והמלך שלמה. והמלך שהשלום שלו זה מלך מלכי המלכים. הקדוש ברוך הוא שנאמר ורוקם בתחילת ועושה כל מלאכה וחשוב מחשבות. ובהתרה שיתרה לו אמו. בקיצור, חז"ל לוקחים את הפסוק צאנה אורנה בנות ציון ואומרים שזה הפסוק של הפרשה שלנו שהביאו את המשכן אל משה. ואז חז"ל אומרים שהמלך שלמה זה לא המלך שלמה אלא זה הקדוש ברוך הוא שהשלום שלו. כן? והתרה, עכשיו השאלה הגדולה היא כזאת, כתוב שם בהתרה שיתרה לו אמו.
מי זאת אמו?
אם זה שלמה המלך אז האמא שלו זה בת שבע. אז אומרים, תשימו לב למדרש הבא, זה מדרש מדהים, וכתוב ככה. אמר רבי יצחק, חזרתי בכל המקרא ולא מצאתי שעשתה בת שבע עטרה לשלמה. אז אומרים, לא יכול להיות שזה בת שבע. למה? הוא אומר, בדקתי, אין זכר לזה שבת שבע עשתה לשלמה עטרה. אתם יודעים מה זה עטרה? כתר של חתנים או של קלות. הלאה, אז הוא אומר ככה.
זה שלא אמרת במקרא, זה אומר שהיא לא עשתה, אולי לא ציינו.
אני שאלתי את עצמי, ויכול להיות שבאמת שם זה לא כתוב, זה כתוב בשיר השירים. אבל חז"ל לא הבינו ככה. תראו את המדרש הבא, שאל רבי אליעזר ברבי יוסי, אפשר ששמעת מאביך מהו בהתרה שיתרה לו אמו? אמר לו, הן. משל למלך שהייתה לו בת יחידה והיה מחבבה ביותר מידה והיה קורא אותה ביתי, לא זז מחבבה עד שקרא אחותי ועד שקרא אמי. ככה הקדוש ברוך הוא בתחילה קרא לישראל ביתי, שנאמר שאמי בת בתי אוזנך ושכחי עמך ובית אביך, לא זז עד שקרא אחותי. כלומר בתחילה אחותי רעייתי יונתי תמתי שורשי לנתן, לא זז מחבבה עד שקרא אמי. עם ישראל, האמא של הקדוש ברוך הוא, איך זה? קודם כל ההוכחה, כתוב, הקשיבו אליי עמי ולאומי אליי יאזינו. שמתם לב? תסתכלו בפסוק, ולאומי, זה לשון לאום, נכון? זה כתוב בלי ו' שם. אז חז"ל אומרים, מה זה לאומי? לאמי. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מכנה את עם ישראל מקום אחד בת, מקום אחד אחות, ועד כדי כך הוא מכנה אותם כאימא.
מה, אדם אוהב יותר את אחותו מביתו?
זה עניין של מסלול של התקדמות. קודם כל הם בגדר בת, בת היא מקבלת. אחרי זה יש איזה שוויון מסוים, ואחרי זה יש איזה נתינה אפילו. האמא היא נותנת. עכשיו תגידו לי, איך יעלה על הדעת לכנות את עם ישראל אימא של הקדוש ברוך הוא? מה אתם אומרים? ויתורה מיציתי במשפטי, עמד רשב"י, רשב"י שמע את הדרשה הזאת, אני חושב שאנחנו היינו אומרים שיזרוק אותו מבית המדרש, איך אתה מדבר אותו? לא שלא זרק אותו, נשק אותו על ראשו, הרב הדר יסביר, מה זה נשקו על ראשו? הראש זה השכל, זה השיא. פה היה לו גילוי מעבר לראש שלו, מעבר ליכולת שלו. ואז הוא אומר, מה? אין, אני אומר לכם, מה שזה אין, אתה לא אתה, יש לו היכולת הזאת להיכנס לפרטים הקטנים של המדרש ולפרש אותם יפה. ואז הוא משקול ביום חתונתו, זה בסיני, ביום שמחת לבו בירושלים, דבר אחר ביום חתונתו על הים, ביום שמחת לבו בועל מועל, דבר ביום חתונתו במשכן. קיצור, המשכן זה לא משהו יבש, זה חתונה, זה שמחה, זה תיאום. אבל אני רוצה רק להתמקד בדבר הזה, מה המשמעות של אימא? איך אתם מבינים? זה לא כתוב במדרש. מה המשמעות? איך זה יכול להיות? איך אפשר להכיל דבר כזה?
שמחה
של הבן. מי הבן? הקדוש ברוך הוא, הבן של עם ישראל, של עם ישראל, זה האמא.
שמחה תאורה. בדרך כלל תמיד יש שמחה עם אחות, זה קצת עם קצת סיגים כזה.
פשוט הוא יותר יותר פשוט. אבל יש פסוק, תנו עוז לאלוקים, ישראל מפרנסים לאביהם של השמיים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל את היכולת כאילו לתת לו משהו. ככה נברא העולם, כאילו יש משהו בעולם, כן, בעם ישראל, שיש בו איזה נתינה לקדוש ברוך הוא. ברור, זה תוספת של קדושה, כן, זה כל הנביא. ויש בו הספרים כתוב, כן, ישראל מפרנסים לאביהם שבשמיים, לא זוכר את המקור המדויק. אתם מבינים, שבית המשכן יש בו ביטוי של נתינה. ברור, ולכן, תראו פה, תראו של עלייה. בהתחלה עם ישראל הוא בגדר של מקבל, בת. אחרי זה יש משהו שוויוני, ואחרי זה יש משהו מעל. תראו, למשל, השפת אמת גם התקשה בזה, תראו תף רשנון ב'. המדרש, סנה אורנה, והתרה שיתרה לו אמו, לא זז, עד שקרא אחותי, אמי. העניין הוא, כי ביציאת מצרים נעשו בני ישראל כלים לעבודתי, והוא בחינת ביתי. כן? הם נעשו כלים, הם הבנים אתם לשם אלוקיכם. אחר כך בקבלת התורה בחינת אחותי, כמו שכתוב שנתממו בסיני, הגיעו לתמימות ואמרו כל אשר דיבר השם נעשה. ואחר החטא ששבו בתשובה ואמרו חז"ל, במקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים מורים יכולים לעמוד. שפת אמת תפרש מבית. אז הוא אומר, יציאת מצרים זה היה בת, הם קיבלו על עצמם עול מלכות שמיים. אחרי זה בסיני הם קיבלו דרגה יותר גבוהה של אחות. למה? כי הם הייתה בהם איזו תמימות כזאת, נתממו בסיני. תמימות זה משהו שיותר, משהו שאולי זה השוואה מסוימת. ואז השאלה השלישית, מה זה אמא? אז בשפת אמת יש לו את הפירוש משלו, והוא אומר, זה בעלי תשובה. והוא חזר, מקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים מורים יכולים לעמוד. מהטעם? כי על ידי תשובה נתקן דרך חדש. מכל שכן כלל ישראל, כשעשו תשובה, המשיכו מאין סוף המשכה חדשה. וזהו מבחינת המשכן שנתרא לו, הבנתם? זאת אומרת, מה אפשר לתת לקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא זה תמימות, צדיק. מה אפשר לתת לקדוש ברוך הוא? מה אנחנו כבני אדם, כבני אדם ככה שקורצו מחומר ומתאהבות ומצרים, מה יש לנו לתת לקדוש ברוך הוא? מה?
תשובה. זה המשכן
לחבר. זה המשכן שבא ככפרה על חטא העגל, כן, לפי אחד הפירושים, כן.
או לכפר על העוונות של הבן אדם.
זאת אומרת, העולם שלנו, זה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בצורה כזאת, למה זה עולם שיש בו הרבה כישלונות, הרבה נפילות, אבל התשובה נותנת הקדוש ברוך הוא כאילו כוח חדש, שלא יכול להתקיים בלי העולם שלנו, בלי בני אדם. כן, עולם המלאכים, עולם הקדוש ברוך הוא, זה עולם שלם, אין בו נפילות. מה נתחדש בבריאה שלנו? נפילות. והיכולת לתקן את הנפילות. אני אומר לכם שפת אמת, שלא נעלם ממנו המדרש הזה, והוא גם כן לא נחה דעתו, אבל זה הפירוש יפה. אני חושב שאפשר לפרש אפילו בלי בעלי תשובה, כמו שאמרנו, בעצם עשיית המשכן, כן, זה תנוע זה, לתת כוח לקדוש ברוך הוא, זה גילוי כבוד מלכותו יתברך בעולם. זה הכוח של עם ישראל, לגלות את מלכותו, אתם מבינים? אז לכן זה אפילו בחינה מסוימת שנתינה לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא עשה איתנו חסד בזה שהוא נתן לנו איזו יכולת להרגיש שיש לנו איזו יכולת לתת לו. כמובן שדוד המלך אמר, כי ממך הכל ומידך נתנו לך, הכל שלך, וגם מה שאנחנו נותנים זה משלך. אבל בכל אופן יש פה איזו בחינה מסוימת שיש בעולם שלנו בבני אדם של גילוי של מדרגה. אז אצל השפת אמת זה בעלי תשובה, אפשר גם בלי השפת אמת לומר עצם היכולת שלך לגלות את שכינת הקדוש ברוך הוא בעולם. מה אתה אומר?
אולי זה גם מה שהרב קוק אמר, שתשובה קדמה לעולם. אם זה משהו שהיה בעולם, אנחנו יכולים לתת את זה להשם. אם זה קדם לעולם, אז זה מתנה שאנחנו נותנים להשם שהוא לא היה לו.
ש?
שכאילו לא היה לו את זה, כאילו משהו שקדום יותר.
אתה אומר? אבל להפך, אם זה קדם
את התשובה.
אבל זה קדוש ברוך הוא ברא את זה, אז מה אנחנו נותנים לו?
זה קדם לבריאת העולם, התשובה. אז כאילו, אם זה משהו שנברא תוך כדי העולם, אז הכל זה יוצא גבר של הקדוש ברוך הוא.
זה קדם לעולם, זה לא הקדוש ברוך הוא ברא. קל וחומר. אני צריך לבדוק את מה שאתה אומר. אני רק רוצה לסיים איתכם בסיפור. בסיפור הזה מצאתי את אצל הרב גינזבורג. בשנה שעברה למדנו הרב גינזבורג. אתם לא זוכרים שלמדנו את זה? הרעיון, המדרש הזה התגלגל לבעל שם טוב. בסיפור חסידי. אני אסיים בזה. כבוד קדושת מורנו הבעל שם טוב אמר פעם לתלמידיו. ניסה ללמוד אהבת השם. ויבוא אל כיכר רחבת ידיים ובא מצאו רואה בהמות. והרואה עומד וטוען, ריבונו של עולם מאבטיחה, במה אעבוד אותך? ארקוד לפניך. והתחיל לרקוד שעה ארוכה. אחר כך טען, ריבונו של עולם מאבטיחה, מה אעשה לפניך? והיה לפניו בריכת מים, ויאמר, אדלג לפניך את בריכת המים, ודילג את בריכת המים שעה ארוכה. ויאמר עוד, מה אוכל ליתן לך ריבונו של עולם? יש לי בכיסי מטבע, אתן אותה אליך, ויקח המטבע ויזריקה למעלה. לפי אחד הגרסאות של הסיפור, המטבע נשארה למעלה ולא ירדה. נו, תגידו אתם, בתור המשולש, מה ההבדל בין הסיטואציה הראשונה לשנייה?
מה, בין
הפרעון לא, 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 בתוך הסיפור. פה
הוא נותן לו, באחרון.
באחרון הוא נותן לו, אבל מה יש, מה ההבדל בין הראשון לשני? הרואה עומד, אומר, אבטיחה במה אבוד אותך, ארקוד לפניך. אחרי זה אומר, אבטיחה, מה עשית לך? אדלג לפניך, מה ההבדל? תשימו את האצבע על המילה.
לפניך.
לא, לפניך.
משנה לפניך.
נו, נראה, אני לא נבטר לך, אתה לא מעט הזה. מה היה המילה?
ברכת מים, ברכת מים.
לא.
אהבה. פה זה עבודה, פה זה אהבה.
איך הוא? אני אעבוד אותך.
אני אעבוד אותך ומה אבטיח.
אני, זה עבד. המילה אעבוד אותך לא מזכרת אחר כך.
כן, אמרתי, אעבוד את פה אעשה.
אתה אמרת את זה?
אעבוד
את... קצור. גינזבורג, כשהוא מפרש את הסיפור, אז הוא מביא את המדרש. הוא אומר שהסיפור הזה, המקור שלו זה המדרש של השלוש הדרגות האלה. רק שוב פעם אתם רואים מה יש בסיפור שאין במדרש. המדרש זה יותר, כן, במדרש זה יותר מופשט, נכון?
למה אעבוד זה ביתי?
איפה? אעבוד? לא, זה ביתי, כי זה עבד לפני רבו. זה בת, שנותן.
אעשה.
אעשה זה כבר משהו יותר דרגה יותר כבר. כבר לא עבדות.
הרב גינזבורג מסביר את זה ככה?
הוא טוען שזה המקור, המדרש הזה. מבינים? עכשיו, מה שאתם רואים פה עוד נקודה, שכשאתה לוקח את זה לסיפור החסידי, מה אתה מקבל? אתה מקבל איזה משהו יותר עכשווי. כל אחד מאיתנו יכול, מה אתה אומר?
יותר נכנס ללב.
יותר נכנס ללב.
יותר מבינים.
יותר מבינים ויותר מעשי כאילו לגבינו. כל אחד יכול לראות את עצמו בצורה כזאת או אחרת, ביכולת הזאת, ביכולת להתקדם. מבינים, מקבלה לנתינה. יש איזה מקום ברוך שם במדרש. בגדול, למדנו היום במדרש, מהי התוספת שהמדרש מוסיף על הפרשה.
הרב גינזבורג מביא את הסיפור ואז הוא מסביר אותו.
הוא מסביר שזה המדרש. עכשיו אני רוצה רק מילה אחת לסיים. תראו איזה הבדל גדול בין ללמוד פרשת שבוע בלי המדרש, שפת אמת, לבין ללמוד את זה עם השפת אמת. יש הבדל או אין הבדל? הבדל ענק. כשאתה קורא את הפרשה, במיוחד הפרשיות האלה, זה קורה משנה, משנה, מה בסדר, איזה חיות זה נותן לי בשבת? יש לך רשי, בקושי יש לך רשי את זה, לפעמים רשי מכניס סיפורים. מה עושים עם פרשה כזאת? התשובה היא, תלמד את המדרש. המדרש פותח לנו את העיניים, אתם מבינים, זה פרשה אחרת לגמרי. מבין את זה? אבל בהקשר שלנו, קושי פה למדרש היה לא על מילה כזאת או אחרת, אלא על כל התיאורים פה היה קשה לו, וזה המימד שהוא עושה. תפתח את שיר השירים, תפתח את תהילים, ואז תראה איך שם, איזה נקודת מבט יש לדוד המלך ולשלמה המלך לנושא הזה של המשפט.
אם הרב עכשיו נגיד מוציא הוצאה אחת, עכשיו מוסיף את הסיפור לפה.
אני חושב שבדי. למה לא? אני שקראתי את הרב גינזבורג, ממש קפצתי, אמרתי, וואי, איזה טוב. יש פה משהו שנורא משלים את המדרש. אבל מאוד מאוד שמחתי עליו, מכיוון שזה נותן גיבוי גם לסיפור, כן? בסדר, אז...
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.